שלום וברכה, ערב פסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, עזרת השם לגאולה שלמה. אנחנו בפרק החותם את הלכות חמץ ומצה, כבר למדנו את המצווה השמינית והמצוות בפרק האחרון, שהיא מצוות סיפור יציאת מצרים והאגדה של ליל הסדר. הזכרנו שבלילה הזה, אחרי חמשת הפרקים שעסקו בעניין החמץ, דיקתו, ביטולו, ביאורו וכו', יש שתי מצוות, האחת לאכול מצה בליל הסדר, שנאמר בערב תאכלו מצות, והשנייה לספר ביציאת מצרים, נכון? שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים והגדת לבנך בלילה הזה. ועכשיו בפרק השמיני נסכם הרמב"ם את סדר עשיית המצוות בליל חמישה עשר. איך נראה עליי? טוב? הפרק השמיני הוא זה הפרק שלפנינו, ואנחנו אחר כך גם נתייחס, גם מלא מילה במילה, גם לנוסח ההגדה כפי שמביא הרמב"ם בסוף הלכות חמץ ומצה. זה דרכו של הרמב"ם, אנחנו זוכרים שבספר אהבה, שרק עכשיו סיימנו אותו, מסיים הרמב"ם את כל ספר אהבה, ובסוף יש לו את סדר התפילות של כל השנה. כי הרמב"ם ראה את התפקיד גם בלכתוב סידור, וגם כאן נוסח ההגדה, שהוא נוסח קדום מאוד, אז נדבר עליו כשנגיע לשם, בעזרת השם. פרק שמיני הלכה א', סדר עשיית מצוות אלו בליל חמישה עשר, כך הוא. בתחילה מוזגים כוס לכל אחד ואחד. נזכור ארבעה כוסות, כל אחד ואחד חייב לכל ארבעת הכוסות. בסדר? כבר דיברנו על זה. הוא מברך בורא פרי הגפן, ואומר עליו קידוש היום. קידוש היום, אשר קידשנו מצוותיו, מקדש ישראל והזמנים. חג ושבת, השבת לישראל והזמנים, כמו השנה, נכון? ואומר עליו קידוש היום הוא זמן שהחיינו ושותה. ואחר כך מברך על נטילת ידיים, לא לעמוסים, אלא לכרפס. אז היינו לקדש ורחץ, והנה עכשיו ברחיצת הידיים רחץ, נכון? ונוטל ידן ומביאים שולחן ערוך ועליו. אגב, תראו בהמשך שהשולחן שעליו מדובר הזכרנו, זה לא איזשהו שולחן גדול, כמו השולחן שלנו כאן, אלא לכל אחד מאנשים בסדר היה שולחן קטן. ולאורך היה את השולחן שלפניו. זה המושג, עוקרים את השולחן, מניחים לפניו את השולחן. כל המושג הזה זה לא לוקחים את כל הסלון מזיזים, אלא זה עקירת השולחן שלפניו. ומביאים שולחן ארוך ועליו מרור וירק אחר. במרור הוא עוד לא משתמש עד שנגיע למרור. עד שנגיע למרור הוא פורח עוד יעבור זמן. הירק האחר הוא הירק שעליו אנחנו נעשה את הקרפץ. בסדר? במקרה דנן, תפוח אדמה, ירק אחר ומצה. מה יש בקערה? מה יש על השולחן? זאת קערת הסדר. יש שם מרור, ירק אחר, מצה, חרוסה, גופו של כבש הפסח ובשר חגיגה של יום 14. להתרגל פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהרמב"ם יחנך אותנו ללמוד כל הלכה, גם בזמן שבית המקדש קיים וגם בזמן שבעוונותינו עדיין חרב. בסדר? אז הכל מעורב ובסוף הרמב"ם עושה סדר. זה בזמן שהוא קיים, ובזמן הזה טוב, וזה לסמוך על הרמב"ם, הוא יעשה לנו את הכל בשביל הזה. רק צריך ללכת איתו. ומצב החרוסת בגופו של כבש הפסח חופסה חגיגה של יום 14. ובזמן הזה, הנה מיד, מביאים על השולחן שני מיני בשר. אין קורבן הפסח ואין בשר חגיגה, אבל אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. זו שיטה בגמרא, שמביאים בזמן הזה שני מיני בשר, בפועל, בשר וביצה או דברים אחרים, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני ממשיך ברמב"ם. מתחילו לברך בורא פרי האדמה, כבר עשינו את הקידוש, נכון? ונתנו ידיים, דרך. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקרפס, אז מברך בורא פרי האדמה, ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת. טוב? למה הוא עכשיו מטבל את התפוח אדמה הזה בחרוסת? תשובה, כדי שתשאלו למה. בסדר? זאת התשובה. בדיוק זה מה שצריך בעזרת השם לעשות מחר, כדי שיראו התינוקות וישאלו. נכון? והתעוררו והתמהו. כל העניין של הלילה הזה, ואוכל כזית הוא וכל המסוגים עמו. אגב, מופיע בפוסקים שכשמברך בורא פרי האדמה על הקרפס, נזכור את זה רק עוד יום אחד, כשמברך בורא פרי האדמה, מתכוון להוציא ידי חובה גם את המרור בבורא פרי האדמה. כי במרור הוא מברך את הברכה הספציפית על אכילת מרור, אבל בורף היה אדמה בא להוציא גם את המרור, הרי המרור יאכל עוד בשני הסעודה, מרור כורך ואז שולחן עורך, לכן יכוון כבר פה לשם. ואוכל כזית הוא וכל המסובים עמו, כלומר לא רק עורך הסדר אוכל כזית, אלא כולם אוכלים כזית, בסדר? כולם אוכלים כזית. ומי נוטה לידיו? מי נוטה לידיו? לפי דברי הרמב״ם יוצא שרק עורך הסדר נוטה לידיו פה. הוא נוטה לידיו ואוכלים כולם. בסדר? או שמחלקים את הנטילה, יש בזה שני מנהגים. ואוכל כזית הוא וכל המסובים עמו, כל אחד ואחד אין אוכל פחות מכזית. ואחר כך, ואגב דבר מאוד מעניין, כל המגמה היא לעורר את התינוקות, אז מה אכפת לכם שיהיה כזית? איתה לעורר, מה פירור? שכולם ישאלו, אבל גם בלעורר את התינוקות צריך להקפיד על שיעור. ואחר כך עוקרים השולחן, הנה הדוגמה, מלפני קוריאה האגדה לבדו, ולכל השאר מה? משאירים את השולחן, בשולחן שלנו אי אפשר לעקור את השולחן רק לפני עורך האגדה, נכון? ומוזגין הקוס השנייה, הגענו למזיגת הקוס השנייה, וכאן הבן שואל ואומר הקורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות איננו מזמינים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים, אופ, אתם רואים שהשאלה הראשונה היא על ההסברה? אתם רגילים שהשאלה הראשונה תהיה על מה? על חמץ ומצה. אין פה את השאלה הזו בכלל, השאלה הראשונה היא על ההסברה. למה? תשימו לב שהרמב״ם פועל פשוט לפי הסדר. כי הבן שואל, מה נשתנה אחרי שהיה צרפת? אז מה השאלה הראשונה? למה הגבילו? בסדר? אני שואל על זה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה פה לא מצה. פתאום הוא רואה את המצה, הוא שואל על המצה. הוא לא ראה אותה לזה. רק היה קידוש וקרפת, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, והלילה הזה פה לא צלי. זוכרים שאצל הרמב"ם בית המקדש ואין בית המקדש, לא עלינו הולך ביחד עד שיבנה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה מרורים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים בין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים. טוב, והלילה הזה כולנו מסובים. טוב, מעניין, אתם יודעים אגב שבמשנה לא מוזכרת השאלה למה אנחנו מסובים ולא מסובים. כי בזמנם, כמו שאמרנו, היו שולחנות וכולם היו מסובים. אז זה לא יתניע את התינוקות. ובסדר שזה מתניע את התינוקות, אז כולם שואלים את זה. בזמן הזה אינו אומר הלילה הזה כולו צלי, שאין לנו קורבן, הוא מתחיל בגנות, ועבדים היינו לפרעה במצרים, ובמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וקורא עד שגומר דרש פרשת ארמי עובד אבי, כולה. בסדר? יופי. הוא מחזיר השולחן לפניו ואומר, פסח זה שאנו אוכלים על שום מה. אתם אגב שמים לב, זה דילוג מאוד גדול פה. אין לו פה את כל הפסקה שבה רבי אליעזר ורבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא אומרים על הים לקו כך ובמצרים לקו כך, די דיינו כמה מעלות טובות, אופס, ישר לרבן גמליאל, וכשתראו את נוסח אגדה תראו שבאמת הרמב"ם אומר ישר לרבן גמליאל. וכל הפסקה שקשורה באמת לשביעי של פסח לא נמצאת בנוסח האגדה של הרמב"ם, שזהו נוסח האגדה הקהיר, זהו נוסח האגדה הגדול, הנוסח התימני של האגדה של הרמב"ם. אז על מה אנחנו אוכלים? את הפסח השם שפסח המקום על התיאה בטלוויזיה שנאמר ואמרתם, זה בפסח להשם, והיא כתוב ואמרתם, זה מה שצריך להגיד פסח מתה ומרור, נכון? ולהגיד לא רק פסח מתה ומרור, אלא להגיד את כל המשפטים. הוא מגביע המרור, שמתם לב שאת הפסח לא מגביעים, אבל את המרור ואת המסע מגביעים מהקערה ואומרים. בסדר? את הפסח לא מגביעים, שלא ייראה כאוכל קודשים בחוץ. הוא מגביע המרור בידו, ואומרים המרור זה שאנו אוכלים השם שמינו הוא המצרים, את חייבות עם המצרים, שנאמר בהם אמרו את חייהם. הוא מגביע המצע בידו, ואומר מצע זו שאנו אוכלים השם שלא הספיק בצעיקם של אבותינו להחליץ, עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, עד שנגלה להם הקדוש ברוך הוא יעלם. מיד שנאמר ויופו את המצק אשר הוציאו ממצרים, ובזמן הזה אומר לא פסח זה שאנו אוכלים אלא פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, וכל שזה היה משונה לכם בהתחלה זה הרמב"ם, בסדר? זה את הבית המקדש בסוף בזמן הזה, בסוף בינתיים עד שבזמן השם נמלא במהרה השם שפסח הקדוש ברוך הוא אבותינו וכולי, זה אומר לפיכך אנו חייבים להודות לאלה לשבח לכם ולהדר לרומם לגדר לנו מי שעשה לבותינו מלאנו את כל הניסים האלו והוציאנו מעבדות הגאות מיום ומשמחה ומאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו הללויה בגרסתנו, ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה. ואחרי זה אומר את שני פרקי ההלל הראשונים, הללויה הללו עבדי השם עד חלמיש למעיינו מים, בסדר? הללויה הללו עבדי השם. למה מכניס את החלק הראשון של ההלל פה? כדי להדגיש שיצאנו לחירות. מי אגב אמר הללויה הללו עבדי השם לפי חז"ל? מי הוא האומר? דוד המלך. ומי הוא האומר? פרעה. פרעה יוצא ואומר קומו צאו מתוך עמי. אומרים לו משה ואהרון, כן כן, אבל אתה תגיד לנו עכשיו מי פה באמת יוצא, מי אנחנו? אז הם צאו, 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 מי אנחנו? הם אומרים אתם עבדי השם. הוא טוב, אני לא עבדי מי, לא עבדי פרעה, אז הללויה הללו עבדי השם, הללו את שם השם וכו'. בסדר, ובצאת בסדר במצרים, זה בא כדי להראות שאנחנו בני חורים. ואחר כך, עד חלמיש למים ומים וחותם בברכה של גאל ישראל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאל וגאל את אבותינו ממצרים, הגיענו לא ידעת לאכול בו בשר ומרורים, ובזמן הזה מוסיף, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים ולדגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, וכן כל התוספת היא זמן שבית המקדש חרב, צמיחים במניין עיניך וסוסים בעבודתך ונוכל שם, מן הזבחים ומן הפסחים, בסדר? מן הזבחים ומן הפסחים, ועד שיגיע דמה מלכים לזכחה לרצון, ונדרך השיר חדש על גאולתנו ועבדות השם וברוך אתה השם גאל ישראל, ומברך בורך ויגפן ושותה את הכוס השנייה. אחר כך מברך על נטילת ידיים פעם שנייה, נכון? הפעם נטילת ידיים לצורך המצה, 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 הארוחה, נכון? ונותן ידיו שנית. למה בעצם אבל נטיל ידיים שנית? הרי כיוון שהוא נטל ידיים, אז הוא לא צריך לטיל עוד פעם ידיים. פה הוא נסל, בקרפת, פה נסל, אומר הרמב״ם שאני הסיח דעתו בשעת תקיעת ההגנה. בסדר? בשעת תקיעת ההגנה הוא הסיח דעתו, אי אפשר לסמוך על נטילת ידיים. האם צריך לטול עוד פעם, ולוקח שני נקיקים וחולק אחד מהם ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוסילך מן הארץ. טוב? כמו שאנחנו עושים במצה הפרוסה. למה לא אוכל כמו תמיד בשתי מצות כמו לחם משנה? למה עושה את כל הדבר הזה? ומה אם לא מברך על שתי כיכרות? כי שאר ימים טובים, משום שנאמר לחם עוני. מה דרכו של עני בפרוסה? אף כאן בפרוסה, נכון? העני מכניס את הפרוסה ככה, בסדר? מתי אנחנו אגב ארגנו את העניין כבר לפי הסדר שלנו? ביחד עשינו, לקחנו חלק מהמקומה, נשאר בחצי, נכון? וכך קראנו שיהיה חצי ללחם משני. בסדר? יופי. הלאה. אז נזכור, לחם משנה כל השנה זה לשתי פרוסות, ולחם משנה של ליל הסדר זה עם פרוסה וחצי, כי אני דרכו בפרוס. אחר כך קורך מצה ומרור כאחד, ומקבל בחרוסת, טוב, כל הסימבולים האלה בחרוסת זה זכר לפית, הוא מקבל בחרוסת, הוא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו שלום ציוונו על הכנת מצות ומרורים ואוכלם, אם אכל מצה בפני עצמו ומרור בפני עצמו, מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, טוב? אחר כך מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו שלום ציוונו על אכילת הזבח. תראו איך זה נפלא אצל הרמב״ם. הופ, בית המקדש קיים. ואוכל מצה ויגיעת ארבעה עשר תחילה. הוא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו שלום ציוונו על אכילת הפסח. ואוכל מגופו של פסח. ולא ברכת הפסח פותרת של זבח, ולא של זבח פותרת של פסח. הזמן הזה שאין שם קורבן אחר שמברך המוציא לחם מן הארץ, מה הוא עושה? אין קורבן, אין קורבן לא פסח ולא חגיגה, מה הוא עושה? אחר שמברך המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, בסדר? מיד אחר כך חוזר ומברך על אכילת מצה, אחרי שהוא בירך המוציא לחם מן הארץ, טוב? חוזר ומברך על אכילת מצה, טוב? ומטבל מצה בחרוסת, ואוכל. אגב, כל הזמן אתם שמים לב שמטבלים בחרוסת. את המצה מטבלים בחרוסת, נכון? מקודם ראינו שאת מה עוד טיבלו בחרוסת? את מה? שפה טיבלו בחרוסת, נכון? הוא מטבל בחרוסת לאורך כל הדרך, ואמרנו מקודם, גם כשהוא קרח מצה ומרור כאחת, הוא טיבל בחרוסת. בסדר? בהלכה של בית המקדש. אז הוא היה מקבל את זה בחרוסת, מברך המסות ומרורים, נכון? הוא כל הזמן מטבל בחרוסת, וזו הלכה מאוד מעניינת. אמרתי שהטיבול בחרוסת הוא זכר לפית. אבל החרוסת יש לה עוד סיבה. רבי לוי אומר שהחרוסת סיבתה, אתם יודעים למה? המרכיב המרכזי של החרוסת זה התפוחים. והחרוסת היא זכר לתחת התפוח, או הארצי, חמישים השני. חזר אמרים שאנשים תתקדנות של ישראל, בזכותם כולנו נגענו, כי הן היו מעוררות את הבעלים. איך הן היו מעוררות את הבעלים? הן היו מוציאות אותם לשדה, נכון? ומביאות אותם, והם בכלל לא היו רוצים להביא לעולם ילדים פה. הן היו מעוררות אותם תחת התפוח. אז החרוסת מעוררת את התפוח דווקא. זה דבר מעניין מאוד. כל אחד מהדברים אנחנו מטפלים בחרוסת, והחרוסת היא מצד אחד זכר עתיד שלא לשכוח את השיעבוד, ומצד שני זכר לאמונה, להשתוקקות, להתארות הדלתתה, לידיעה שההתעוררות מכאן היא זו שתהפך את הכל. כל מה שאני עושה אני מטבל בחרוסת, דבר מאוד מעניין החרוסת הזאת. הוא מטבל מצב החרוסת מזה טעים. הוא מטבל מצב החרוסת ואוכל וחוזר ומריך על אכילת מרור, הוא מטבל מרור בחרוסת ואוכל. ולא ישה את המרור שהוא מטבל בחרוסת, גם זה זכר עתיד כמובן, שמא יבטל טעמו. זו מצווה מדברי סופרים, את האכילת מרור היום, זו מצווה מדברי סופרים. למה? כי בתורה את המרור אוכלים רק ביחד עם קורבן הפסח, על מצות ומרורים יאכלו. וחוזר וכורך מצה ומרור, הוא מטבל בחרוסת ואוכל בלא ברכה, זכר למקדש. גמרנו כורך, נכון? הגענו לשולחן, עורך, הלכת אין ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא רוצה לשתות, ובאחרונה אוכל מבשר הפסח. האפיקומן הוא מבשר הפסח, לא נתבלבל בזה, אנחנו אוכלים היום מצה ומחכים למצה, בסדר? מחכים למצה. אבל מבשר הפסח, חשבתי פעם שאולי צריך להסביר לילדים, שמה שכל הזמן אנחנו נותנים להם את המצה ומחכים, זה שבעזרת השם לא נצטרך לקבל מהם. כשהם יביאו וימצאו את האופניים, נגיד להם, אנחנו בכלל לא צריכים את המצה שלכם, יש לנו כבר פסח. אז לא צריך את האופניים שלכם, תלכו מפה, ואם זה לא ילך, אין ברירה. אבל זה המבנה צריך להיות, בסדר? זה צריך להיות המבנה. הלאה. ובאחרונה, אוכל נמצא הפסח, אולי עם כל האבות, יהיו חמצנים ויפחדו לתת לילדים שלהם מתנות, אופניים וכל זה, אז הם ממש יתפללו שכבר יהיה אפשר כזו, אבל ננסה, אני יודע. אפילו כזית ואינו תואם אחריו כלל, אחרי שער הפסח של האפיקומן, לא תואמים כלל, מספיק לאכול כזית, ולא תואמים כלל אחרי זה, וזה נקרא אין מפתידים אחרי הפסח, אפיקומן, כדי שיהיה ישן מתוך הטעם של הפסח, של הגבולה. ובזמן הזה אוכל כזית מצה ואינו תואם אחרי הכלום כדי שיהיה הפסק תעודתו וטעם שר הפסח או המצה לפיו שאכילתן היא המצווה. אחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המזון על כוס שלישי ושותהו, ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל, נכון? גומר עליו את ההלל, הרי עד עכשיו מה קראנו רק עד בצאת ישראל, נכון? עד למים ומים. ועכשיו צריך לגמור את ההלל. ואומר עליו ברכת השיר, והיא יעללוך השם כל מעשיך וכולי. בסדר? הוא מברך בורא פרי הגפן, מעניין שהרמב"ם מזכיר כאן רק את יעללוך ולא את נשמת כל חי. אנחנו אומרים גם, וגם, יש בזה מחלוקת את המוראים, ואנחנו אומרים גם את נשמת כל חי, ומסיימים בסוף ביעללוך. הלאה. ואינו תואם אחר כך כלום כל הלילה חוץ ממים. ויש לו לנזוק כוס חמישי. הנה מקור העניין של הכוס החמישי, הרמב"ם פוסק אותו. יש לו לגזור כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול והודו להשם כי טוב, בסדר? עד על נערות בבל. כוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות. טוב, לא כתוב הרמב"ם שאומרים את על נערות בבל. עד על נערות בבל, הכוונה היא כל פרק ק"ו, שזה כי לעולם חסדו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, עד הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. וכל זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות, ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שימצא, ואף על פי שאינו מקום סעודה, יכול לגמור את ההלל גם ליד בכל מקום שימצא. אגב, רבינו אברהם בן הרמב״ם, בסדר? רבינו אברהם בן הרמב״ם מעיד שאביו הרמב״ם נהג לשתות רק ארבעה כוסות ולא היה מוסיף. למרות שהוא פותק פה לגזור כוס חמישי, הוא לא היה מוסיף לשתות עוד כוסות.
למה
זה הלל הגדול? הלל הגדול מתאר, הלל המצרי תאר את היציאה ממצרים, הלל הגדול מתאר את הודו לאל השמיים ואתם לכם לכל דבר, איך כל העולם כולו מגיע לגאולה השלמה. מקום שנהגו לאכול צלי ולילי פסחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. זעירה, עכשיו אנחנו מדברים, עכשיו, זעירה שהם יאמרו בשר פסח הוא. ובכל מקום אסור לאכול שאת צלוי כולו כאחד בליל זה, מפני שנראה כי אוכל קודשים בחוץ. אם היה מחותך, או שחיסר ממנו איבר, או שלק בו איבר והוא מחובר, הרי זה מותר במקום שנהגו, כי ברור שזה לא ייראה כמו צלי, שלם כמו בקורבן. מי שאין לו יין בלילי הפסח. נו, מה עושה? רק יודעים שחייבים לא לפחות לו מארבע כוסות וכו' וכו', נכון? אבל יש מצב ואין לו יין. הרמב"ם כבר פסק שהסמכוי חייב לדאוג והכל, מה קורה אם אין לו יין בלילי הפסח? מקדש על הפת כדרך שעושה בשבת, כמו שמי שאין לו יין בשבת אומר קידוש על הפת. אז הפת כאן זה המצב, עושה כל הדברים על הסדר הזה. מי שאין לו ירק אלא מרור בלבד, זאת אומרת יש לו רק את המרור, החסה חזרת שזה החסה שהרמב"ם תיאר בפרק הקודם, ואין לו כרפס, אין לו עוד ירק, מה יעשה? אלא מרור בלבד. בתחילה מברך על המרור שתי ברכות, בורא פרי האדמה שכבר אמרנו, ועל אכילת מרור, ואוכל. וכשיגמור ההגדה, מברך על המסע, ואוכל. וחוזר ואוכל מן המרור, ולא ברכה. בסדר? כבר על המרור, וברך בהתחלה, נכון? מי שאין לו מסע משומרת, אלא כזה, אבל חוזר ואוכל מן המרור, זאת אומרת, הוא צריך שהסדר יהיה שהמרור יבוא לפני הקורף וכו', אבל משהו אחר בהתחלה מרור, כי הוא היה קיים לאכול פרי האדמה בהתחלה, במקום הקרפה. מי שאין לו מסע משומרת, אלא כזי, כבר אמרנו שאדם צריך מסע שהיא שמורה משעת קצירה לליל הסדר. בסדר? כל אחד ואחד. מסע שמורה. שהיא כזית מצא לפחות ליל הסדר. אז על זה אנחנו יודעים, זה ארבעה זיתים בסוף, על הדיון איך מגיעים לזה, אני אכנס עכשיו, שאין לו מצא משומרת אלא כזית שגומר תעודתו ממצא שאינה משומרת, מברך על אכילת מצא, ואוכל אותו כזית, ואינו תואם אחריו כלום. מעניין מאוד מאוד, כלומר שומר את הכזית לאפיקומן, בהתחלה יאכל ויברך המוציא לחם מן הארץ, אבל לא יברך על אכילת מצה. למה? כי זה מצה לא שמורה. את המצה השמורה כזית שיש לו לשמור לאפיקומן, ואת מצוות אכילת מצה אשר כנשאנו במצוותיו יברך בסוף הסדר. כן, כמו שבמרור הוא עשה גם וגם, גם על הכרפס וגם על המרור, גורף ליד המה זה מרור, יברך על אכילת מצה, לאפיקומן אין ברכה, וזה יתכוון לאפיקומן ואינו תואם אחריו כלום. מי שישן בתוך התעודה והקיט, זה קורה בלילה סדר. מי שישן בתוך התעודה והקיט, אינו חוזר ואוכל. בסדר? זה גם לעניין פסח וגם לעניין מצה. למה? כי השינה חשובה כמו הספק. ומי שמפסיק באמצע, אז הוא כאילו אכל משני מקומות. בסדר, זה לא משנה שני דברים או שני מקומות. שני מקומות אסור לאכול פסח. למה? כי כתוב בבית, אחד יאכל, ולא בשני בתים. בסדר? ואותם דינים שחלים על הפסח, חלים על המצה, כי הרי בבית אחד יאכל, זה קורבן הפסח עם המצה שעלה. טוב?
יש שם דברים, סתם ירקות, סתם...
בסדר, לא. דין של פסח ומצה. בני חבורה שישנו מקצתם בתוך הסעודה חוזרים ואוכלים. למה? כי כיוון שיתר בני החבורה היו עניים, אז הם חלק מהכל. אז זה לא נקרא שתי סעודות או שני מקומות. נרדמו כולם ומלאכיה נרדמו כולם, נרדמו כולם ונאורו לא יאכלו. נתנמנמו כולם, ניקו, נים ולא נים, ציר ולא ציר, נתנמנמו כולם, יאכלו. זה עד כאן בעצם סליקו להוליכות חמץ ומצה. כאן הרמב״ם לומד את נוסח ההגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות. אתם רואים? כך היא מתחיל על כוס שני ואומר דיבהילו יצאנו ממצרים ובעלה וחיפזון. אם כאילו שתרגם דיבהילו יצאת מארץ מצרים על וחיפזון יצאת. בסדר? והרמב״ם מתחיל על החמאניה. אתם רואים? הלחמאניה, אחרי הלחמאניה, מה נשתנה? ממש לפי הסדר שלנו, אלא שבסדר התחושיות ומה נשתנה כפי שכבר ראינו, הוא מתחיל לפי סדר כרונולוגי של הסדר, מתחיל במתגילים, סדר? זה לא בסדר שלנו, קודם כל מתגילים ואחרי זה חמש ומתה. אחרי זה, אתם רואים, אני לא קורא את הכל, אני רק קורא את הכותרות. עבדים היינו ואינו לא עושים, טוב? מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, אמר להם רבי אלעזר בן עזריה, ברוך המקום שנתן תורה לישראל, ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, נזכרנו השבוע בשיעור, ברוך המקום, ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מה הקשר? בסדר? ברוך המקום שנתן תורה לישראל, ברוך הוא דווקא לכאן. אין שראים ברוך המקום שנתן תורה לעמו ישראל לפני כל פרט אחר מהגדה, נכון? ברוך המקום שנתן תורה לישראל, כמובן גם לי אלא אומר, סתם, כמו שאר ברור. אלא הפירוש הוא עמוק, לא? ברוך המקום שנתן תורה שמדברת כנגד ארבעה בנים לישראל. זה ברוך המקום. אם התורה שלי לא כל כך מדברת כנגד כל ארבעת הבנים, אז לא זאת התורה שנתן לנו ישראל. תורה שקדוש ברוך הוא נתן לעמו ישראל חייבת להכיל את ארבעת הבנים. זה יסוד אדיר. והוא מתחיל לעבור עליהם, חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, צם מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול, בסדר? אתם אומרים שבנוסח, בסיפור יציאת ישראל, הוא קרא לו טיפש, על פי דעתו של בן אביב מלמדו, אם יש לו בן חכם או טיפש, כשהוא מגיע להגדה, הוא קורא לו בשם צם, השם הקלאסי והנכון והגדול. ואז מתחיל מתחילה עובדי אלוהים אחרים היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ופה הוא מתחיל להאריך בתור ולמד, כפי שהרמב"ם כבר אמר שצריך להאריך מדרש פרשה זו, בסדר? ופה הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, טוב? אנחנו מדלגים על כל הסיפור הגדול הזה, טוב, מדלגים על כל הסיפור הגדול הזה, וירא את עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו, בסדר? כל הפרטים כולם מופיעים כאן, ויוציאנו השם ממצרים באותות ובמופתים. בסדר? באותות ובמופתים ובמורה גדול. כאן מדלג הרמב״ם על נקודה מעניינת מאוד. אצלנו מופיע בהגדות שלנו, ועברתי בארץ מצרים והיכיתי. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. תסתכלו כאן, אין לזה זכר ברמב״ם, זה לא מוזכר בנוסח ההגדה של הרמב״ם. טוב, הוא מסיים את הכל, רבי יהודה נותן בהם סימן, בצח הדש, ואחריו זה סיום הפרשה של הרבי עובד דוד, כי ברבי עובד דוד מסיימים בפסוק, ויוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, בסדר? והם היו דורשים באותות ובמופתים, אלו עשר המכות, נכון? אותות, שתיים, מופתים, שתיים, נכון? וזה עשר המקום, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. פה, כפי שכבר אמרנו, אנחנו מוסיפים את כל העניינים של רמב"ן, של מה שהיה על הים ומה שהיה במצרים, ודי דיינו, הרמב"ם חופץ, ורמב"ן גמליאל אומר, ראינו את זה כבר בפרק האחרון, פסח, מצה, מרורים. אגב, כל הדרך הוא קורא לזה מרורים ולא מרור. אתם שמים לב? כי הרמב"ם שהוא דיבר על המרור, הוא דיבר על חמישה מיני מרורים של התורה. בסדר? הוא דיבר על החמישה מיני מרורים, חכמינה, מרורים, חזרת, טוב? לכן זה נקרא מרורים, וכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, טוב? אצלנו כתוב שנאמר והגדת לבנך, גם הנוסח של הרמב"ם לפני כן הוא להראות את עצמו, לפיכך אנו חייבים להודות, להלל, לשמח, לפאר, לרומם, לגדל ולהדר ולנצח, ואז הללויה, נכון? עד חלמיש למים ומים, אתם רואים שזה חוזר ממש על מה שראינו בפרק השמיני בעניין הזה, ובסיום, כסדר שמברכים וקוראים ההגדה בליל יום טוב ראשון של פסח, כך מברכים וקוראים בליל השני של גלויות. טוב, תראו את הרמב"ם, הוא בבית המקדש, הוא בארץ ישראל, הוא בגלות, ובכל מקום שיהודי ממשיך לקחת איתו את שני לוחות העדות כל הזמן, ושם אנחנו משם מתרוממים. וכן חייבים בליל השני בארבעה כוסות ובשאר הדברים שנעשו בלילה הראשון, סליק נוסח ההגדה, סליקו להלכות סדר הפסח, לדין חמץ ומצה בסייעתא דשמיא, שנזכה בעזרת השם לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע במה מלכים מזבחך לרצון, ונוזל לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. יום טוב, חג שמח ומבורך לנו ולכל ישראל.